ראש השנה, דף חף ג', מתחילים בעזרת השם, דף חף ב', עמוד ב', במשנה למטה. בזמן שכל עם ישראל קיבלו עליהם למלך את דוד המלך, והוא מלך לא רק על יהודה, אלא על כל שבטי ישראל, שמעו מזה הפלישתים, שהם כבר היו אויבים ותיקים של דוד המלך, והם החליטו לצאת נגדו במלחמה. דוד המלך שאל באורים ותומים, האם לצאת ללחם נגדם, האם הוא ינצח, וכשהוא קיבל את התשובה להילחם והוא ינצח, הוא הלך ונלחם בפלישתים, והם נסו, ברחו. אומר שם הפסוק בספר שמואל ב' פרק ה' פסוק כ"א, ויעזבו שם את עצביהם, הפלישתים השאירו שם, במקום שנקרא בעל פרצים, איפה שהיה חזית נגד אנשי דוד המלך, השאירו שם את כל הפסלים שלהם, והם ברחו. השאירו את האלוהים שלהם לבד, בחזית. וכל הפלישתים נסו על נפשם. כתוב שם, ויסאם דוד ואנשיו. ויסאם דוד ואנשיו? מה, הם נסעו את הפסלים? איך הם לא הקיעו בדרך? פסלים של עבודה זרה, הם סחבו את הפסלים האלה? מתרגם, תרגום יונתן בן עוזיאל, ויסאם ואוקדינן, שרף את הפסלים האלה. בהגאות יעבץ, מציין שבספר דברי הימים א', פרק י' פסוק י' ב', מובא אותו מעשה, ושם כתוב מפורש, אחרי שהפלישתים ויעזבו שם את אלוהיהם, כתוב, ויומר דוד, וישרפו באש, שרפו את כל הפסלים באש. אבל הנביא שמואל, כותב את המילה ויסאם, כשהוא מתכוון לומר שהוא הדליק שריפה. ויסאם זה הכוונה מדורה, שריפה. מכאן מגיע השם שרוצים לומר הדלקת מדורה, אומרים הדלקת משואה, מלשון ויסאם דוד, וישרפם דוד. ועל זה אומרת המשנה בראשונה, כשבית דין רצו להודיע לבני הגולה, ש החליטו שראש חודש יהיה אחרי 29 יום של החודש הקודם, היו מסיעים מסועות. אז במוצאי ראש חודש, ליל יום ב' לחודש, היו מדליקים מדורות על גבי לפידים גבוהים בראש הערים, ואז היו על ידי זה מודיעים לגולה שראש חודש היה היום בבוקר על ידי הדלקת המדורות האלה. והמשנה תכף תפרט איך הגיעה ההודעה הזאת גם לבני הגולה. הרי לא כולם יכולים לראות בגולה את המדורות שנמצאים בראשי הערים הסמוכים לירושלים. אבל כל זה היה טוב בהתחלה, אבל משקלקלו הקוטים, קוטים זה אומה שסנחריב הביא, הושיב אותם בשומרון, אחרי שהוא הגלה את עשרת השבטים. הוא הושיב אותם בשומרון, הקוטים האלה הם התגיירו, אבל הם לא היו ממש יהודים, גם אם הם היו יהודים, לא היו ממש יהודים כשרים. והם, הקוטים האלה, הדליקו מדורות גם כשבית דין לא קידשו את החודש אחרי 29 יום, כדי להטעות את בני הגולה. אז ראו חכמים שאי אפשר יותר להשתמש על ידי זה שהם מודיעים לבני הגולה, על ידי השאת משואות, שעשו ראש חודש אחרי 29 יום לחודש הקודם, התקינו שיהיו שלוחים יוצאים. שלחו שלוחי בית דין שילכו לגולה ויספרו לבני הגולה מתי ראש חודש. כאן המשנה מתארת איך הצליחו על ידי השאת מסועות, הדלקת מדורות, להעביר את ההודעה לבני הגולה שהחודש הזה, ראש חודש הוא אחרי 29 יום לחודש הקודם ולא אחרי 30 יום לחודש הקודם. כיצד היו מסיעים את המסועות? היו מביאים כלונסאות של עץ ארז ארוכים, מוטות ארוכים וגבוהים של עץ ארז, כדי שיוכלו להדליק את הלפידים בראש אותם כלונסאות, כדי שזה יהיה בגובה מאוד גבוה ויראו את זה למרחוק. והם היו שמים שם בראש הקנים חומר דליק, וקנים ועצי שמן ונאורת של פשטן, זה היה המין ספוג שהיה חומר דליק שם בראש הקנים האלה, בראש הכלונסאות של ארז האלה. ואיך היה קושר אותם לראש המוט של הארז, הכלונסאות של הארז, וכורך בחוט, במשיכה. זאת אומרת, היה לוקח מוט גבוה מארז, בראשו שם חומר דליק וקושר אותו בחוטים, ומדליק את הלפיד הזה בגובה. ועולה לראש ההר, הוא מצית בהן את האור, וכך הוא היה משחק עם הלפיד הזה, ומוליך לפניו, ומביא אליו, ומעלה ללמעלה, ומוריד ללמטה את הלפיד, כדי שאלה שנמצאים בהר הסמוך, וממתינים לראות האם באמת מעלים את הלפידים, יראו שהעלו לפידים, ואז הם עצמם גם כן מדליקים לפידים. עד שהוא רואה את חברו שהוא עושה כן בראש ההר השני. זאת אומרת, הם היו מוכנים, אלה שגרים בסמוך להר השני, שבאזור סוף החודש, או אחרי 29 יום, זאת אומרת, אחרי 29 יום, אם יעשו ראש חודש ביום ה-30, דיינו שהחודש הקודם יהיה 29 יום, והיום ה-30 במקום להיות למד לחודש הקודם יהפוך להיות א' של החודש הבא, אז מוצאי היום הזה, מוצאי ראש חודש, הולכים להדליק מסועות, אז הם כבר אחרי 30 יום של החודש הקודם, היו מוכנים בראש ההר השני אנשים, מתבוננים על ראש ההר, שזה בעצם היה הר הזיתים, שזה היה הר הראשון, ששם הדליקו את הלפידים הראשונים, היו מסתכלים על הר הזיתים, לראות האם מדליקים שם לפידים. ברגע שהוא רואים שמדליקים לפידים, הם בער שסמוך להר הזיתים, רחוק יותר מירושלים, הם גם היו מדליקים לפידים. וככה, ההר שרחוק עוד יותר מההר השני, ההר השלישי שרחוק מירושלים עוד יותר לכיוון בבל, וכן, בראש ההר השלישי גם היו מדליקים את המסועות. וכך הלאה, עד שהגיעו לקצה ארץ ישראל, ומאין היו מסיעים מסועות? איזה הר היה ההר הראשון שעליו היו מדליקים את הלפידים? ומי היה ההר השני? וכולי. ההר הראשון היה מהר המשחה. הכוונה להר הזיתים. זאת אומרת, ברגע שהחליטו בית הדין שהם מקדשים את החודש, מקדשים את החודש, הכוונה שהם החליטו שראש חודש יהיה אחרי 29 יום לחודש הקודם, אז במוצאי ראש חודש היו מדליקים לפידים על הר הזיתים. ואלה שהיו בהר הסמוך, מי היה הר הסמוך להר הזיתים? זה היה להר שנקרא שר טבע. היו עומדים שם אנשים, וכשהם היו רואים את הלפידים על הר הזיתים, הם גם היו מדליקים לפידים. ומשר טבע להר שנקרא גרופינה, ומגרופינה לחברן, ומחברן לבית בלטין. שזה היה המקום הסמוך ביותר בקצה ארץ ישראל לפומבדיטה, שהיא הייתה העיר הכי קרובה בבבל, ובפומבדיטה ראו את הלפידים על ההר בית בלטין, מבית בלטין לא זזו משם, אלא מוליך ומביא מעלה ומוריד, עד שהיה רואה את בני העיר פומבדיטה שבבבל, שנקראים פה כל הגולה, היה רואה אותם לפניו כמדורת האש. למה? כי כל אחד כשהוא היה רואה שיש את הלפידים על ראש ההר שנקרא בית בלטין, היה עולה על ראש גגו, מדליק לפיד, וככה כולם עולים על ראש גגותיהם, ראשי גגותיהם ומדליקים לפידים, עד שהיה נראה כל העיר פומבליטה בוערת כמדורת אש. ועל ידי שפומבליטה נודע להם שיש, שראש חודש זה אחרי 29 יום, הם מספרים לכל בני בבל מתי ראש חודש. למדנו במשנה בראשונה, היו מסיעין מסועות, מדליקים מדורות. שואלת הגמרא, מה אם משמע דמסיעין לשני דייקוד הוא, שזה הכוונה לשון של שריפה. הגמרא מביאה את מה שהבאנו קודם, לכתיב ויסיים דוד ואנשיו, הדליקו והבעירו את הפסילים של אנשי פלישתים, ומתרגמין על מה הכוונה ויסיים, ואוקדינן, ויסיים דוד, ואוקדינן דוד. תנו רבנן, הרי ראש חודש יכול להיות או אחרי 29 יום בחודש הקודם, עושים את היום הבא ראש חודש של החודש הבא, או אחרי 30 יום של החודש הקודם, עושים את היום ה-31, היום הראשון של החודש הבא. קוראים לזה, כשעושים ראש חודש אחרי 29 יום, זה נקרא שמקדשים את החודש. וכשעושים אותו אחרי 30 יום, זה נקרא שמעברים את החודש. מביאה הברייתא תנו רבנן, אין מסיעין מסועות כשעושים חודש מעובר, כשעושים 30 יום. אחרי 30 יום של החודש הקודם עושים ראש חודש את היום ה-31. אלא על החודש, על הירח, שנראה בזמנו, דהיינו אחרי 29 יום ביום ה-30 לקדשו. להודיע לבני הגולה שהראש חודש הוא אחרי 29 יום, היום ה-30 הוא א' לחודש הבא. אבל אם עשו ראש חודש אחרי 30 יום של החודש הקודם, דהיינו עיברו את החודש, אז ביום ה-31 כשעשו ראש חודש לא עשו מסועות, לא עשו מסועות. ואם ראו בני הגולה שמסיעים מסועות, הם היו יודעים שהפעם ראש חודש הוא אחרי 29 יום, ואם הם לא היו רואים שמסיעים מסועות, הם היו יודעים שאם אין מסועות, אם אין מדורות, זה אומר שהשנה, שהחודש הזה, ראש חודש הוא אחרי 30 יום. ובאיזה זמן היו מסיעים מסועות? בסדר, אני מבין שהיו מדליקים את המדורות רק מתי שהיו מקדשים את החודש, דיון מתי שהיו עושים ראש חודש אחרי 29 יום בחודש הקודם. אבל מתי? בליל ראש חודש ודאי שלא, כי הרי עדיין אתה לא יודע אם מחר בבוקר יקדשו את החודש. אז לא בלילה קודם, אלא בלילה שלאחר מכן. מתי מסיעין? לאור עיבורו. דהיינו, לילה מוצאי ראש חודש, שמוצאי ראש חודש יוצא בעצם ליל 31. הוא נקרא עיבורו, למה? כי אם היינו רוצים לעבר את החודש הקודם, שבמקום שהוא יהיה 29 יום, לעשות אותו 30 יום, אז מתי היה ראש חודש? היום ה-31. אז אם היינו רוצים לעבר, דיינו לעשות שהחודש של 29 יהיה של 30, אז מתי היה ראש חודש? ביום ה-31, לכן היום ה-31 נקרא ליל עיבור, נקרא יום העיבור. אז מתי הם מסיעים את המסועות? בליל יום העיבור, דיינו ליל 31, מוצאי יום 30, דיינו מוצאי ראש חודש. למימרה, מהברית הזאת אנחנו רואים בבירור, דהחסר עבדינן, על חודש, של 29 יום, שלאחריו עושים ראש חודש ביום ה-30, עושים, מסיעים מסועות להודיע על ראש חודש, אבל על חודש מלא, אם חודש עבר היה של 30 יום, ואנחנו עיברנו את החודש שעושים ראש חודש יום אחר, כך ביום ה-31, לא עבדינן, לא מסיעים מסועות. שואלת הגמרא, הגמרא תשאל את השאלות בשני שלבים. קודם כל, שלב ראשון, למה אתה לא יכול לשים מסועות? גם כשאתה עושה ראש חודש אחרי 29 יום בחודש הקודם, וגם כשאתה עושה ראש חודש אחרי 30 יום בחודש הקודם. תמיד תשים מסועות כדי להודיע לכולם מתי ראש חודש. כל חודש תשים מסועות, רק שבחודש שהחודש הקודם היה חסר, תשים מסועות יום קודם, וכשהחודש הקודם היה מלא, תשים מסועות יום אחר כך. זה בשלב הראשון שואלים, ואחר כך, אחרי שהגמרא תתרץ מה הסיבה, אז עדיין תשאל השאלה, למה עושים סימן כשהחודש הקודם היה של 29 יום? למה לא עושים סימן כשהחודש הקודם היה של 30 יום? דיינו, אם אתה עושה רק באחד מהם, למה בחרת דווקא לעשות את הסימן כשהחודש הקודם היה של 29 יום? ולא כשהוא של 30 יום, היית עושה הפוך, כשהוא היה של 30 יום, כשהחודש הקודם היה של 30 יום, אז תדליק מדורות, מסועות. וכשהוא יהיה רק של 29 יום החודש הקודם, אז כשיהיה ראש חודש, אל תדליק מדורות. זה בשלב השני. אז קודם כל נלך את השלב הראשון. מה הייתה מה? מה באמת הסיבה שלא מסיעין מסועות? כל חודש. להודיע מתי ראש חודש, האם אחרי 29 יום או אחרי 30 יום. אמר רבי זירא, גזירה משום ראש חודש שיחול אחרי חודש חסר, אחרי 29 יום, שחל להיות בערב שבת, שראש חודש הוא ביום שישי. ואז אתה תרצה לשים מסורות מתי? אתה לא יכול בליל ראש חודש, כי אתה עדיין לא יודע שמחר יהיה ראש חודש, כי רק מחר בית דין יחליט אם לקדש את החודש או לא. אז מתי אתה רוצה לשים מסורות? במוצאי ראש חודש? דיינו, ביום שישי בערב? אתה לא יכול, יום שישי בערב זה ליל שבת. אז אם אתה עבדי, מתי אתה כן תדליק את המסורות? באפוקי שבתא, אתה תדליק את המסורות מוצאי שבת. אז אם תדליק מסורות מוצאי שבת, כולם יבינו שקידשו את החודש ביום אחרי 29 יום, ביום ה-30. דיינו שהחודש הקודם היה חודש חסר. והם לא יחשבו שראש חודש היה בשבת. כי אם ראש חודש היה בשבת, אחרי 30 יום של החודש הקודם, לא צריך לשים מסורות, כי הם יודעים שמשיאים מסורות רק כשמקדשים את החודש, דיינו רק כשעושים ראש חודש אחרי 29 יום. דיאמרת נעביד נמי המלא, אם אתה תדליק מדורות גם מוצאי ראש חודש שהוא אחרי 29 יום בחודש הקודם, וגם מוצאי ראש חודש שאחרי 30 יום של החודש הקודם, עד ולמית אי, יבואו בני הגולה לטעות. הם לא ידעו מתי היה ראש חודש. למה? הם רואים שמסיעים מסורות מוצאי שבת. עכשיו, הם יודעים שביום חמישי, שבוע שעבר, הסתיימו 29 יום לחודש הקודם. זה הם ודאי יודעים, הם זוכרים מתי היה ראש חודש הקודם. הם יודעים, 29 יום מסתיימים ביום חמישי. עכשיו, יש להם ספק האם ראש חודש הולך להיות אחרי 29 יום ביום שישי, או אחרי 30 יום בשבת. והנה הם מדליקים להם מדורות מוצאי שבת. הם עדיין לא יודעים מתי ראש חודש. המרי, הם הסתפקו, האם היי חסר הוא, האם החודש הקודם היה של 29 יום, וראש חודש היה ביום שישי, והם היו צריכים להדליק את המסורות בליל שבת, והיידה לא עביד מאתמול, הסיבה שהם לא הדליקו בליל שבת, משום זה לא אפשר, כי אסור להדליק אש בשבת, או דילמה, או שאפשר לומר שראש חודש היה בשבת, אחרי 30 יום, כי חודש הקודם היה חודש מלא הוא, ואם כן, הסיבה ש... וראש חודש היה בשבת, ומסיעים מסורות מוצאי שבת, בזמנו עבדו, כי עכשיו זה בדיוק הזמן שצריך לשים מסורות. אז בשביל זה, מסיעים מסורות רק כשקידשו את החודש אחרי 29 יום. ואז אם הם רואים שמסיעים מסורות, מוצאי שבת, הם יבינו שראש חודש היה ביום שישי, כי אם זה היה בשבת, לא היו מסיעים מסורות בכלל. שואלת הגמרא, ולהעביד בין המלא, בין החסר. שישיעו מסורות כל מוצאי ראש חודש, בין אם הוא אחרי 29 יום לחודש הקודם, בין אם הוא אחרי 30 יום לחודש הקודם. וכי מקלה ראש חודש בערב שבת, אם יזדמן שבית דין קידשו את ראש חודש ביום שישי, לא להעביד כלל, לא יעשו בכלל הסעת מסורות. ואז, כיוון דלא עבדין על מוצאי שבת, מכיוון שלא מסיעים מסורות מוצאי שבת, מה כולם יבינו? כנראה ששבת לא היה ראש חודש. מתי היה ראש חודש? יום שישי. הרי, מכיוון שלא עשו מוצאי שבת, והם יודעים שאם ראש חודש היה בשבת, עבדינן המלא. אז היו אמורים לשים מסורות גם אם ראש חודש הוא בשבת, שהוא בעצם אחרי 30 יום לחודש הקודם, ביום ה-31 לחודש הקודם. בדרך כלל כן לשים מסורות בין על חודש חסר, בין על חודש מלא, בין ראש חודש אחרי חודש חסר, בין ראש חודש אחרי חודש מלא. אז למה כאן לא ישיעו מסורות? כנראה שראש חודש לא היה בשבת. מתי היה ראש חודש? יום שישי. למה לא הסיעו מסורות? כי זה היה שבת. מיד היה די, די חסרו, אז הם יבינו. לא הסיעו מסורות מוצאי שבת? לא היה ראש חודש בשבת. כי אם היה ראש חודש בשבת, היו מסיעים מסורות מוצאי ראש חודש, שזה מוצאי שבת. אלא מתי כן היה ראש חודש? ביום שישי. למה לא הסיעו מסורות בליל שבת? כי אסור להדליק אש בליל שבת. אומרת הגמרא, נכון, זה היה יכול להיות פתרון מצוין, אבל אפילו האחי, עטו למתאי. יש חשש שיבואו לטעות בני הגולה. למה? מוצאי שבת, הרבה אנשים מתפספסים להם דברים שהם רגילים לעשות כל השבוע, כי שבת זה יום של מנוחה, ורגיל רגיל גם שאנשים שותים ושותים שותים משקאות משחרים שיחר. אז בני הגולה אמרו, אמרי, היי מלאו, יכול להיות שהראש חודש הוא אחרי 30 יום של החודש הקודם. החודש הקודם היה חודש מלא, וקידשו את החודש בשבת. והי דלא עבדי, למה לא הסיעו מסעות עכשיו מוצאי שבת? איתנוסי ודאי איתנוסי, נאנסו מחמת שהם השתכרו ביין בשבת. בקיצור, הם כעת לא נמצאים באותה מציאות שהם זוכרים לשים מסעות. אז אם כן, זה שלא מדליקים מסעות, זה לא הוכחה שהיום לא היה ראש חודש. אם מסיעים מסעות, פה יש הוכחה מסוימת, כי לא היו מתורכים סתם. בשביל זה מסיעים מסעות, מסיעים מסעות, אבל רק אם ראש חודש היה אחרי 29 יום, והוא היה אמור להיות ביום שישי, מסיעים את המסעות מוצאי שבת. ואז אנשים ידעו, אם עכשיו היה ראש חודש בשבת, לא היו מסיעים מסעות, כי הרי מסיעים מסעות רק אחרי ראש חודש, שמגיע אחרי חודש חסר, אחרי 29 יום. והרי היום ה-29 היה ביום חמישי. ואם מסיעים פה מסעות, זה אומר שראש חודש היה ביום שישי, ביום ה-30. כי אם הוא היה ביום שבת, ביום ה-31, לא היו מסיעים מסעות, כמו שחכמים קבעו שמסיעים מסעות רק על ראש חודש, אחרי חודש חסר. אם כן, הגמרא הסבירה בצורה ברורה מה הסיבה שאי אפשר לשים מסעות גם כשראש חודש הוא אחרי חודש חסר, וגם כשראש חודש הוא אחרי חודש מלא. יכול לגרום לבלבול. אבל אחרי שאנחנו יודעים, עברנו את השלב הראשון, אנחנו יודעים באמת שחייבים רק באחת מהאפשרויות לשים מסעות. או כשראש חודש הוא אחרי חודש חסר של 29 יום, או כשראש חודש הוא אחרי חודש מלא של 30 יום. למה דווקא בחרו את האפשרות הראשונה? לשים מסעות רק אחרי חודש חסר של 29 יום, כשחל ראש חודש אחרי 29 יום. ולעבד המלא, תשים מסעות רק אחרי ראש חודש שבא אחרי חודש של 30 יום, ולא לעביד החסר כלל. ואחרי חודש של 29 יום, כשראש חודש חל ביום 30, אל תעשה בכלל הסעת מסעות. ואז, כשאנשים יראו שיש הסעת מסעות במוצאי שבת, הם יבינו שראש חודש היה בשבת, כי אם ראש חודש היה ביום שישי, שזה יום אחרי 29 יום של החודש הקודם, אם ראש חודש היה אז, לא היו מסיעים מסעות. אם באמת יקבעו שמסיעים מסעות רק כשמקדשים חודש, רק כשמעברים חודש אחרי 30 יום. אם הם רואים שמסיעים מסעות, זה אומר שעברו חודש, שראש חודש הוא אחרי 30 יום, ראש חודש היה בשבת. כי אם הוא היה ביום שישי, לא היה מסיעים מסעות. למה באמת לא קובעים את זה בצורה כזאת? שהסעת מסעות תהיה רק כשראש חודש הוא אחרי 30 יום. מתרצת הגמרא בגלל סיבה אחרת. אמר הבעיה, בגלל ראש השנה. הרי ראש השנה, כשהיו סנהדרין שמקדשים את החודש, אז במקום שידעו מתי ראש חודש, עשו ראש השנה רק יום אחד, כי בעצם התורה אומרת, ביום הראשון לחודש השביעי, דהיינו לחודש תשרי, רק אז זה ראש השנה. אנחנו עושים יומיים ראש השנה, זה תקנה של חכמים לעשות את היום השני, אבל מעיקר דין תורה, רק ביום הראשון זה ראש השנה. ובזמן סנהדרין שקבעו ראש חודש, ואנשים ידעו מתי ראש חודש, אז בדרך כלל היו עושים ראש השנה רק ביום הראשון. וגם אלה שבגולה היו עושים ראש השנה רק ביום הראשון. כי הם ידעו שאם זה הולך להיות, אם בית דין החליטו שראש השנה יהיה למחרת, ביום השני, אז זה יוודע להם. למה זה יוודע להם? פשוט מאוד. הרי בית דין היו מסיעים מסעות, היו מדליקים מדורה. אז ככה, אחרי 29 יום של חודש אלול, היו עושים בבבל ובכל המקומות הרחוקים אפילו מבית דין, היו עושים ראש השנה ביום שאחרי 29 יום לחודש אלול. אין בחודש אלול יום 30, אלא היו עושים ישר א' תשרי. אחרי חפתת אלול, יום הבא זה א' תשרי, ראש השנה. עכשיו, הם היו מסתכלים על הערים, לראות האם מסיעים מסועות. אם מסיעים מסועות, אז יופי. מוצאי ראש השנה, עכשיו אפשר לצאת לעבודה, למלאכה. לא ראש השנה יותר. אבל אם לא יסיעו מסועות, מוצאי ראש השנה, מה זה אומר? שבית דין לא עשו היום את ראש חודש, וזה שעשינו היום ראש השנה זה היה מספק. בסוף ראש חודש אמור להיות אחרי 30 יום של חודש אלול. זאת אומרת, היה למד אלול וראש השנה, ראש חודש וראש שנה, אמור להיות יום אחד אחר כך. אז יעשו ראש השנה למחרת. עכשיו, זה דווקא, אם מסיעים מסועות, במוצאי ראש חודש, כשהוא אחרי 29 יום, על חודש חסר. אבל אם מסיעים מסועות רק אחרי חודש מלא, אז ככה. אלה בגולה יצטרכו כל פעם לשמור ראש השנה יומיים. למה? הם שומרים ביום הראשון ראש השנה, אחרי 29 יום בחודש אלול, עושים את היום הבא א' תשרי. ואחר כך, את היום שאחרי א' תשרי, שוב פעם הם עושים ראש השנה, כי יכול להיות שבעצם היום זה... הוא יכול להיות שהחודש שלו היה של 30 יום, ורק עכשיו זה א' תשרי. ובמוצאי היום השני של ראש השנה, אז אם באמת עשו ראש חודש אחרי 30 יום בחודש אלול, יסיעו להם מסועות. ואז הם ידעו נכון, באמת טוב שעשינו גם את היום השני ראש השנה. היום הראשון שעשינו ראש השנה זה היה מספק. אבל אם בסוף לא יסיעו להם מסועות בכלל, אז ביום השני התברר להם, אחרי היום השני של ראש השנה, שהם סתם עשו את היום השני של ראש השנה. הם סתם התבטלו ממלאכה. למה? כי כשהחודש הקודם היה חסר, של 29 יום, וראש חודש היה יום אחד שלאחר מכן, אז לא מסיעים מסועות בכלל. זאת אומרת, הם יצטרכו להמתין עד מוצאי היום טוב השני של ראש השנה, כדי לדעת האם בכלל יש יומיים או לא. אז משום ביטול מלאכה לעם שני עמים, לא עושים את זה. אבל עכשיו כשעושים אחרי חודש חסר, מסיעים, אם קידשו חודש אחרי 29 יום, אז מוצאי ראש חודש כבר מסיעים מסועות, אז אלה בגולה ראש השנה. אחרי היום הראשון של ראש השנה, הם הולכים להסתכל, אם מסיעים מסועות, הם יודעים שהם יכולים לצאת לעבודה, זהו, אין יומיים ראש השנה השנה הזאת, יש רק יום אחד. ואם לא מסיעים מסועות, אז הם באמת צריכים לעשות יומיים ראש השנה. היום הראשון היה מספק, אבל הוא לא היה באמת ראש השנה, רק היום השני הוא יהיה ראש השנה, כי זה שלא הסיעו מסועות במוצאי היום הראשון של ראש השנה, זה אומר שהוא באמת לא היה ראש חודש. והיום השני הוא ראש חודש, כי על מלא לא מסיעים מסועות. ועל חסר כן מסיעים, אם לא הסיעו מסועות, זה אומר ש... היום הראשון של ראש השנה לא היה ראש השנה, אלא למחרת יהיה ראש השנה. למדנו במשנה כיצד היו מסיעים מסועות, איך היו מבעירים את אותם לפידים. אז קודם כל היו מביאים קלונסות של ארז וכולי. עמודים גבוהים של עץ ארז כדי שהלפידים יהיו בגובה ויראו אותם למרחוק. אמר רב יהודה, ארבעה מיני ארזים אין. יש עץ ארז הרגיל, יש קטרום, תכף נביא שלושה הסברים, איך שקראו לזה בזמן התלמוד, לעץ קטרום. ויש את עץ שמן, ויש את ברוש. מה זה קטרום? מביאים על זה שלושה הסברים, מה שהיה השם בזמנם, בזמן התלמוד. אמר רב, אידרה, אילן שנקרא אדר. דבר רבי שילה אמרי, שקטרום זה אילן שנקרא מבליגה. ואמרי לה, יש הסבר שלישי שאומרים שקטרום זו גולמיש. לא ידוע לנו כל כך היום, מה שבכל אופן הצלחנו לברר, מה זה העצים האלה. רב יהודה אומר שיש ארבעה מיני ארזים, ופליגה דרבה רבא ברבונה. דאמר רבא ברבונה, אמרי בי רב, עשרה מיני ארזים הם. שנאמר, אתן במדבר, הוא מביא פה שבעה סוגי ארזים, לא עשרה. ארז, שיטה, והדס, ועץ שמן עשים בערבה, ברוש, תדהר ותאשור יחדיו. לפני שהגמרא תשאל איפה השלושה הנוספים, הרי אמרת שיש עשרה מיני ארזים, הגמרא קודם כל מבארת מה המשמעות של אותם עצים. ארז זה מה שאנחנו קוראים ארזה, ארז. שיטה זה טורניטה, אומרים שזה הכוונה לעץ אורן. הדס זה הדס, אסה. עץ שמן, הכוונה הפרסמה, הפרסמון. ברוש, ברטה. אומרים שזה הכוונה או לאשקרוע, מה שנקרא היום, או תדהר, מה שנקרא היום. זה ברטה. אחרי זה, תדהר, זה הכוונה שגה, אומרים שזה הכוונה עץ אשוח. תאשור, זה שוריבנה. לא כל כך ידוע מה זה היום. אבל לכל פנים נשאלת השאלה, אמרת שיש 10 מיני ארזים ומנית כאן רק 7, הנה 7 אהבו. כי הרב דימי אמר, הוסיפו עליהם עוד 3 מינים של ארזים. אלונים, אלמונים, אלמוגין. מה זה אלונים? מה שאנחנו קוראים לזה בוטמי. אומרים שזה הכוונה, לא ידוע מה הכוונה של זה. של בוטמי. אלמונים, הכוונה בלוטי, שזה אומרים שזה הכוונה לעץ אלון. ואלמוגים זה מה שאנחנו קוראים אלמוגים. וקסיטה זה סוג עץ שגדל בקרקע של הים. איקה דאמרי, שהשלושה מינים שהוסיפו במקום אלונים ואלמונים, זה ארונים וארמונים. ואלמוגים זה אותו דבר. האם ככה תשאל מה זה ארונים? הכוונה ארי, אומרים שזה הכוונה עצי דופנה של היום. מה זה ארמונים? דולווי. אומרים שזה הכוונה לעצי ארמון, כפשוטו. מה זה? אלמוגין, כמו שמענו קודם, קסיטה, שזה סוג של עץ שגדל בקרקע של הים. עכשיו הגמרא מביאה איך מוציאים את האלמוגים מהקרקעית של הים. הפסוק אומר בנביא, וצי אדיר לא יעברנו, שספינה גדולה לא תוכל לעבור את הנהר שעתיד לצאת מים מקודש הקודשים מבית המקדש לעתיד לבוא. שבסופו של דבר יהיה מזה ממש נהר גדול, שאפילו ספינה גדולה לא תוכל לעבור את הנהר הזה. צי אדיר זה ספינה גדולה. אמר רב, צי אדיר זו בורני גדולה, ספינה גדולה. איך יעבדו? איך לוקחים ומוציאים את האלמוגין מהקרקעית של הים? לוקחים את הצי אדיר הזה, את הספינה הגדולה הזאת, ואז באים מייטו שיט אלפי גברי. 6,000 אנשים, והם עובדים 12 חודש בתריסר ירחי שטה. 6,000 אנשים במשך 12 חודשים ממלאים חול בתוך אותה ספינה גדולה שנמצאת על המים. ואמרי לה, יש כאלה אומרים שבמקום 6,000 איש, יש כאן 12,000 איש, ולכן לוקח להם חצי מהזמן, כי זה כפול אנשים. תריסר אלפי גברי, בשיט היה רכישתה, ב6 חודשים. מה הם עושים במשך הזמן הזה? טען אילה חלה, ממלאים חול בתוך הספינה הגדולה הזאת, והיא שוקעת בתוך הים. עד דשכנה בקרקעית של הים. אבל היא לא שוקעת ממש בתוך הים, אלא חלק ממנה עדיין מעל פני הים. לא ממש טובעת בים, אלא היא הכובד שלה שוקע בים. ואז נחית בר המוראי, מורידים צוללנים לתוך הקרקעית של הים, הם לוקחים איתם חבל, וכתר אתוני דקיטנה, הם קושרים חבלים שעשויים מפשטן, בצד אחד בקסיטה, בשורש של האילן של האלמוגים, ובצד השני, קטר לו בספינתה, קושר את זה בספינה. אחרי שהאלמוגים קשורים לספינה, איך תולשים את האלמוגים מהקרקעית של הים? ונטלי חלה, מרוקנים את כל החול מהספינה, ואז הספינה חוזרת לצוף מעל פני המים. נטלי חלה ושדו לברה, הם מוצאים את כל החול החוצה, ואז הספינה חוזרת להתרומם, לצוף על המים, וכמה, דמי דעליה. ככל שהספינה מתרוממת, אקרא ומטיה יוקרת את האלמוגים שקשורים בחבל אליה ומעלה אותם לפני המים. והאלמוגים האלה כל כך יקרים ששווה כל ההשקעה שמשקיעים לשלם משכורות שנה שלמה ל6,000 איש. כי הוא מחליף על חד טריין בקספה. אם יש לך למשל קילו של אלמוגים, אנשים ישלמו לך 2 קילו של כסף טהור בשביל לקבל את הקילו האחד של האלמוגים. מביאה הגמרא תלת פרוותא אביאן, נמל של אוניות, יש שלושה נמלים. תרתי ברומאי, שניים אצל הרומאים, ואחד דווי פרסאי, ואחד אצל הפרסים. דווי רומאי, אצל הרומאים, מסקן קסיטה, הם מעלים משם אלמוגים מהים. ודווי פרסאי, מהנמל של הפרסים, מסקן מרגליאטה, מעלים משם, על ידי צוללנים, מרגליות. והנמל של הפרסים, מקריה, הוא נקרא פרוותא דמשמהיג, הנמל של המלוכה. הבאנו פסוק שיש 10 מיני ארזים, שהוא אומר, אתן במדבר ארז, שיטה והדס, ועץ שמן נשים בערבה, ברוש תדער ותאשור יחדיו. דורש מזה רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, כל שיטה ושיטה, כל עץ ועץ, שנטלו נוכרים מירושלים, כשהגלו את עם ישראל, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לה, לירושלים. שנאמר, אתן במדבר, הכוונה לירושלים, ארז, שיטה וכולי, ואין מדבר אלא ירושלים שנאמר ציון, הכוונה לירושלים, מדבר היה אתה וגומר. אז הקדוש ברוך הוא עתיד להחזיר את אותם עצי ארזים לירושלים. ואמר רבי יוחנן, כל הלומד תורה לעצמו, ואינו מלמדה לאחרים, הוא דומה להדס, שלורח מאוד טוב, אבל הוא במדבר, ואף אחד לא נהנה ממנו, ככה גם הוא לומד תורה, אבל הוא לא מלמד לאחרים, אנשים לא יכולים ליהנות וללמוד מהתורה שלו. איקא דאמרי, שמה שמדמים את זה להדס במדבר, זה דווקא לצד הטוב שבו. כל הלומד תורה וכן מלמדה לאחרים, וזה עוד במקום כזה שאין בו תלמידי חכמים. אדם כזה הוא דומה להדס במדבר, שאם כבר כן יש מישהו שבא ורואה את ההדס, הוא כל כך נהנה מההדס הזה, כי זה נדיר למצוא את עץ הדס במדבר. ככה גם כאן, מקום שאין תלמידי חכמים, וסוף סוף יש כאן איזה אחד תלמיד חכם, וגם כן, והוא מלמד לאחרים תורה, אז הוא מאוד חביב יותר מאשר במקום אחר, או יותר מאשר אחד שלא מלמד. ואמר רבי יוחנן, אוי להם לאומות העולם, הרשעים האלה, שהחריבו לנו את בית המקדש, והרגו לנו צדיקים ומעם ישראל, שאין להם תקנה. לעתיד הם לא יוכלו לתקן את מה שהם קלקלו, למה? חלק מה שהם קלקלו, הם עוד יוכלו לתקן. שנאמר, תחת הנחושת שהם לקחו, אומר הקדוש ברוך הוא, אבי זהב, אז אפשר לתקן. ותחת הברזל, אבי כסף. ותחת העצים, נחושת. ותחת האבנים, ברזל. זאת אומרת, הם יצטרכו להחזיר ביוקר את מה שהם לקחו. אבל יש דברים שאי אפשר, אין להם תחליף. תחת רבי עקיבא וחבריו, שהגויים רשעים הרגו אותם, 10 הרוגי מלכות וכל הצדיקים, מה הם מביאים? איך הם יוכלו לתקן? הרי אין דבר ששווה ערך לתורה הקדושה, לאדם שעוסק בתורה. ועליהם הוא אומר, וניקיתי דמם, גם כשאני רוצה לנקות את דמם של עובדי כוכבים, לא ניקיתי, אני לא יכול לנקות אותם מהאבון של שפכו את דמם של עם ישראל. למדנו במשנה, על איזה ערים היו מדליקים את הלפידים, ומאין היו מסיעים מסועות וכולי, היו מתחילים בהר הזיתים, ומהר להר, עד שזה היו מגיעים, ההר האחרון הכי סמוך לבבל, מבית בלטין. וממנו כבר היו הגולה, רואים את המדורות, את הלפידים, והיו מדליקים על ראש גגותיהם. שואלת הגמרא, מהי בית בלטין? איפה זה המקום הזה בית בלטין? אמר רב, זו העיר ששמה בירם. נראה מדברי התוספות שהיא הייתה עיר בית ארץ ישראל, סמוך לגבול, במקום הסמוך לבבל. וכשהדליקו שם על הראש ההר את הלפידים בגובה, אז כבר בפומבדיטה שהייתה בבבל, מקום קרוב לארץ ישראל, כבר היו רואים את הלפידים האלה מרחוק, ואז הם היו מדליקים גם כן אצליהם לפידים. כתוב שאלה שהיו שם בבירם, היו משחקים עם הלפידים עד שהם היו רואים בפומבדיטה, שמדליקים שם מדורות בראש הגגות, עד שהייתה נראית לפניהם כולה כמדורת אש מרוב המדורות שהיו בראש גגותיהם בפומבדיטה בבבל. מהי גולה? אנחנו הסברנו כל הזמן שזה פומבדיטה. אמר רב יוסף, גולה הכוונה לעיר פומבדיטה, שהיא הייתה רואה ראשונה את הלפידים על בירם, והם הדליקו בראש גגותיהם את הלפידים. מהי כמדורת אש? כמו שאמרנו קודם, תנה, כל אחד ואחד נוטל אבוקה בידו, כל אחד מתושבי פומבדיטה היה לוקח לפיד ועולה לראש גגו, ושם היה מדליק את הלפיד, וזה היה נראה כל פומבדיטה כמו מדורת אש אחת גדולה. תניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, הרשימה של הערים שהזכרנו במשנה זה לא כל הערים שהדליקו בהם לפידים, אלא אף הערים שנקראים חרים וחייר וגדר וחברותיה, גם עליהם היו מסיעים מסועות. איפה עמדו הערים האלה? יש שתי דעות. איקא דאמרי, ביני וביני אבוקיימי. הם היו בין הערים שהזכרנו במשנה. המשנה לא הביאה ממש רשימה רצופה של כל הערים, אלא רק חלקם, והם גם היו חלק מהערים בשורה של הערים שהדליקו אחד אחרי השני. זה לשון אחד. ואיקא דאמרי, לשון שני, להחגיס עד ארץ ישראל אבוקיימי. בכלל, צד אחר. הערים האלה הם בצד אחר של ארץ ישראל לכיוון בבל. הרי בבל הוא בקרת צפונית מזרחית מארץ ישראל. אז חלק מהערים שהזכרנו, הערים שהזכרנו במשנה, חשיב דהי גיסה, של צד אחד, נאמר של צד מזרח, הערים של צד מזרח, וחשיב דהי גיסה, וגם רבי שמעון בן אלעזר החשיב את המסועות שהדליקו לצד השני, על השורה של הערים, שנאמר היו בצד השני. אם המשנה דיברה על הערים שהיו בצד צפוני של ארץ ישראל לכיוון בבל, אז הוא דיבר על הערים שבצד מזרחי של ארץ ישראל לכיוון בבל. בכל אופן, הם היו לכיוון בבל. אמר רבי יוחנן, הרי הזכרנו חמש ערים, מהר הזיתים עד בירם, עד ההר הכי סמוך לבבל במשנה. עכשיו, ההפרש בין חמש הערים, בין כל אחת ואחת, שמונה פרסאות, בין ההר הראשון לשני, בין השני לשלישי, בין השלישי לרביעי ובין הרביעי לחמישי, יש לנו פה ארבע מרחקים בין החמש הערים. כמה אבו לאו בסך הכל? כמה זה ארבע כפול שמונה? תלתין ותארטין, 32 פרסאות. שואלת הגמרא, והעידנה, טוב אהבו. היום ההבדל בין אר המשחה לבירם, מה שנקרא אר בלטין, הוא יותר מ-32 פרסאות. אמר הבעיה, הסתתומי הסתתום להודרכי. הדרכים שהיו בעבר קצרות יותר וישרות, אחרי חורבן בית המקדש, הם התארכו. כי הולכים בהם בדרך הקלטון, ולכן הדרך יותר ארוכה. נכתיב, לכן הנני סך, הכוונה סוגר את דרכך בסירים, הכוונה בקוצים. זאת אומרת שהדרכים התארכו אחרי החורבן. אבל נחמה בר יצחק אמר, מאחה, נכתיב, נתיבותיי איבה. הוא איבט את הנתיבות שלנו, את הדרכים שלנו, הוא עשה אותם דרכים דרך הקלטון. כדי לדעת מתי ראש חודש, היו צריכים עדים שראו את מולד הלבנה. ראו איך סוף החודש הקודם הלבנה הייתה באמצע החודש הייתה במילואה, ואז לאט לאט היא התמעטה והלכה, שבסוף החודש היא נעלמה. שני עדים שראו את המולד הלבנה, את הלבנה החדשה, הם ראו, הם באים לעיד, ועל סמך העדות שלהם מקדשים את החודש. עכשיו, אם הרבה אנשים ראו את מולד הלבנה, אז כולם באו לירושלים להעיד. הבעיה שמי שיוצא מחוץ לתחום, הרי כל אחד מותר לו ללכת בשבת את כל העיר איפה שהוא גר. מותר לו לצאת עד 2,000 אמה מחוץ לעיר שלו. אבל אם הוא יצא יותר מ-2,000 אמה, אסור לו ללכת יותר מ-4 אמות. אם הוא נכנס לתוך חצר, מותר לו ללכת בתוך אותה חצר, אבל אסור לו לצאת מהחצר ההיא. למה? כי הוא יצא מחוץ לתחום שלו. לכן חצר גדולה הייתה בירושלים. והחצר הזאת בית יעזק הייתה נקראת. ולשם כל העדים שבאו בשבת לעיד עדות החודש היו מתכנסים שם. ובית דין היו בודקים אותם שם, כי הם לא יכולים לצאת משם. וסעודות גדולות היו עושים להם שם, סעודות שבת, המוניות, ברוב פאר והדר, היו נותנים להם בשר, דגים וכל מטעמים, סעודה כיד המלך. בשביל שיהיו רגילים לבוא, שיהיה להם טעם טוב, פעם הבאה ירצו שוב פעם להגיע. להעיד עדות החודש. בראשונה, באמת לא היו זזים משם כל היום, היו נשארים בתוך אותה חצר, כל אלה שבאו ממקומות רחוקים מירושלים. כי הם לא יכולים ללכת יותר מ-400, או חצר השני נקראת כמו 400, מקום מגודר. אבל בשלב מאוחר יותר, התקין רבן גמליאל הזקן, שהעדים שבאים מחוץ לתחום יהיו מהלכים מהקצה של העיר ירושלים 2,000 אמה לכל רוח. כמו אלה ששבטו בעיר עצמה. הם באו להעיד עדות החודש, אז הם כאילו בני העיר. כמו שכל אחד שגר כאן בעיר יכול ללכת בתוך כל העיר ועוד 2,000 אמה מחוץ לעיר, ככה גם אלה שבאו להעיד עדות החודש יכולים, יש להם את התחום של כל בני העיר. ולא אלו בלבד, לא רק אלה שבאו להעיד על קידוש החודש נותנים להם את התחום של העיר איפה שהם מגיעים אליהם, אלא גם אלה שבאים בגלל פיקוח נפש, לכן התירו להם ללכת מחוץ לתחום שלהם, אף חכמה באה לילד. מילדת שבאה לילד, יולדת שנמצאת בסכנה של פיקוח נפש. וכן הבא להציל נפשות מן הדליקה, וכן מי שבא להציל מן הגייס, מחיילים שבאים ששונים, ומן הנהר שפתאום עליו הוא יכול חלילה לשטוף את בני העיר ואת הילדים של שונאים של ישראל, בלשון הפוכה. ומן המפולת, אדם בא להציל הצלת נפשות ולכן הוא יצא מחוץ לתחום, תקנו לו הרי הוא כאנשי אותה העיר שהגיעו לשם לעניין תחומים, ויש להם חוץ מכל העיר שהם יכולים ללכת עוד 2,000 אמה לכל רוח. במשנה למדנו שהחצר הגדולה שהייתה בירושלים הייתה נקראת בית יעזק. היא באה אלו, בית יעזק תנן עם עין, או בית יזק תנן בלי עין. אם בית יעזק תנן, אז זה לישנה מעליה, זה לשון מעולה. היא, שזה בא לומר מלשון גדר. ויעזקהו, הכוונה שהוא גדר אותו בגדר. תכתיב, ויעזקהו, שהכרם עשו לו גדר, ויסקלהו, סיכלו והוציאו משם את כל האבנים. אז אתה רואה שבית יעזק זה מקום מגודר, חצר מגודרת. או דילמה, בית יזק בלי עין, בין היוד לזיין תנן. ואם כן, זה מלשון לישנה דצער הוא, לשון של צער, דכתיב, והוא אסור בזיקים, מלשון אזיקים, שמזה שהם לא יכולים לצאת מחוץ לחצר, לכן המקום נקרא בית יזק. אמר אביי, תשמע, במשנה כתוב שבית יזק היה דווקא מקום מאוד מאוד טוב. סעודות גדולות היו עושים להם שם כדי שיהיו רגילים לבוא, אז כנראה שבית יזק זה מלשון מעולה, שמקום מגודר. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, דיל מטרתי אהבו עבדו בו. יכול להיות שהמקום הזה מצד אחד, הוא היה באמת מקום טוב, שהביאו שם סעודות לכולם, ולכן זה נקרא יעזק מלשון גדר. אבל מצד שני, בגלל שלא יכלו לצאת משם, עד שרבן גמליאל תיקן שהם יוכלו לצאת, אז זה כמו אזיקים, הם נחשבים שם כמו במעצר, הם לא יכולים לצאת שם במהלך כל השבת, לכן אפשר לגרוס גם בית יזק. אז אם כן, אין הכרעה לשאלה. יכול להיות שהמקום הזה הוא מלשון אזיקים, ויכול להיות שהוא מלשון גדר, שהם מקבלים שם הסעודות כיד המלך, ולכן על שם זה, זה נקרא בית יעזק, כי הוא מקום מגודר, שאנשים הגיעו לשם, אבל דווקא לעונג. ועד כאן, דף כ"ג.